אנחנו בקטע הראשון, יש דפים, נכון? הקטע הראשון של תף ריש למדלת, שם הפסקנו. במדרש יש הקדמה ארוכה לפרשת בראשית, זה פתיחה. אבל אחרי הפתיחה, הוא מתחיל בראשית ברא, והוא מיד מביא פסוק מספר משלי. ובפרק ח' של משלי, שכתוב הלא חוכמה תקרא, ברחובות תיתן קולה, והחוכמה, שזה התורה, ככה חז"ל מסבירים, החוכמה אומרת על עצמה כל מיני שבחים. ובאחד הפסוקים היא אומרת, היא מדברת על הקשר שיש לה עם הקדוש ברוך הוא. התורה עם הקדוש ברוך הוא. אז כתוב שם, ואהיה אצלו המון, ואהיה אצלו שעשועים, משחקת לפניו בכל עת. איך כתוב שם? והמדרש מביא את הפסוק הזה בתחילת פרשת בראשית, אחרי הקדמה ארוכה. הוא אומר, בראשית ברא, כתוב במשלי, ואהיה אצלו המון. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הוא דורש את המילה המון, שלא כל כך ברור מה הפירוש של המילה המון, הוא דורש כאילו שכתוב אמן. והתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא מעשה בראשית הוא אמן שיצר את הכל, והכלי העבודה שלו היה התורה. ככה, זה הפירוש המילולי של המדרש. אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ואחר כך השפת אמת, אחרי שהוא מביא את המדרש הזה, זה בשורה הראשונה, והיה המון אומן, ואחרי זה הוא מביא עוד קטע, היביט בתורה או ברא העולם. האמת שהקטע הזה כלשונו בעברית לא מופיע באף מקום, הוא מופיע בזוהר בארמית, רק הוא מביא כאן ציטוט בעברית. קודש בריך הוא הסתכל באורייתא או ברא אלמא. למה הוא מביא את זה ביחד עם המדרש? כי במדרש זה מתואר בצורה כזאת. כתוב במדרש, משל למלך שרוצה לבנות ארמון, אז הוא לא בונה מדעת עצמו, אלא הוא לוקח אומן שיבנה לו. והאומן גם לא בונה מדעת עצמו, אלא הוא קודם כל מכין תוכנית. בלשון של המדרש כתוב, יש לו דפתראות או פנקסאות, וכשהוא מסתכל בתוכנית, לפי זה הוא בונה. והתורה זה הדפתראות והפנקסאות. או שזה האומן, זה לא כל כך ברור שם במדרש, מה משניהם זה התורה. אבל לפי איך שהזוהר אומר, הסתכל באורייתא או ברא אלמא, אז זה ממש המשל של המדרש, שיש תוכניות, ובתוכניות האלה מצויר התוכנית של כל העולמות, והתוכנית הזאת נמצאת בתורה, והאמן שיוצר את העולם מסתכל בתורה ובורא את העולם. והאמן הזה זה הקדוש ברוך הוא. קודש ברוך הוא הסתכל באורייתא או ברא אלמא. כמובן שכל הדברים האלה, אם לומדים אותם לפי הפשט, קשה לשאת אותם, וזה זה, זה פגם אמונה אפילו.
זה לא התורה שאנחנו מכירים.
זה, אפילו אם זה כן התורה שאנחנו מכירים, אבל מצד אחר, קודם כל הקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא תמיד כל יכול, והוא לא צריך לראות, הוא לא צריך לזכור ולהסתכל בתוכנית, וכן, וכל זה. וחוץ מזה, המילה אמן, זה מישהו שיוצר דברים מדברים קיימים, יש מיש. והמושג בריאה בעברית, המילה בריאה, בשביל זה אנחנו לא משתמשים בה ביום יום, זה לברוא, זאת אומרת דבר שלא היה כלום, לא היה גם חומר. אין ממה לברוא אותו. איך אפשר בכלל להשוות את שני הדברים האלה אחד לשני? יש לזה הרבה פירושים על פי קבלה, איך לסדר את המדרשים האלה, שהם לא יסתרו את האמונה הפשוטה. אבל השפת אמת נכנס לזה מפינה אחרת לגמרי. הוא אומר, ודאי היה יכול הקדוש ברוך הוא לברוא העולם בלי התורה. אין שום ספק בדבר. אך כי יש מטרה בזה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם על פי התורה, והוא מסתכל בתורה. זאת אומרת, במילים אחרות, האמת שצריך להקדים כאן עוד שאלה. חוץ מהשאלה הקלאסית של ראינו כרגע, שמה כל הדבר הזה, כל המושג של לראות ולהסתכל ולהביט ולשמוע, אנחנו אומרים בשיר של יום רביעי, היוצר עין הלא יביט, ענות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. אלה ביטויים של קבלה. להביט על משהו זה לקבל את התמונה ולהטביע אותה במוח או בלב. ולשמוע זה גם כן ביטוי של קבלה. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מקבל מאיתנו כלום, הוא תמיד נותן, הוא אף פעם לא מקבל. אין ממי לקבל. גם את האובייקט שאותו הוא רואה, הוא יוצר בשעת מעשה. אז מה הוא צריך לראות אותו? וכמו שבן אדם, זה הרבה יותר מזה, אבל רק לסבר את האוזן, כמו שבן אדם אומר, כואב לי הרגל, אז אומרים לו, מאיפה אתה יודע, ראית? מה פורש, מה אני יודע? אני צריך לראות את זה. אז בהכרח לומר שהמושגים האלה של מביט ושומע זה לא קבלה אלא נתינה. זאת נתינה של ראייה ושמיעה לנו. זה שהוא מביט זה שהוא קובע בתוכו כוח של הבטה שממנו משתלשלת ההבטה שלנו. הוא קובע בתוכו כביכול כוח של שמיעה שממנה משתלשלת ההאזנה שלנו. ככה צריך להבין את זה, כן.
קדוש ברוך הוא לא מקבל מאיתנו כלום אף פעם?
אני לא כל כך שומע טוב.
קדוש ברוך הוא לא מקבל מאיתנו כלום אף פעם?
הוא יכול לקבל מאיתנו נחת רוח.
בדיוק נחת רוח.
ודאי, בגלל שהוא חקק חוק כזה שהוא מקבל נחת רוח. אבל באופן עקרוני יכול להיות לו את אותו נחת רוח גם בלעדינו. זה לא שהוא לא יכול לקבל, הוא לא צריך לקבל. וכשאנחנו מדברים על מה הפירוש הפשוט באותו פרק תהילים, אני אסביר את השאלה שלי יותר. כתוב שם ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב. ועל זה הוא אומר בינו בוערים בעם. היוצר עין הלא יביט, ענות האוזן הלא ישמע. אם יוצר עין הלא יביט, היוסר גויים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת. ככה כתוב שם. זאת אומרת, היו כאלה שאמרו, השם לא רואה. אנחנו עושים פה מה שאנחנו רוצים, והוא לא רואה. ואם הוא לא רואה, הוא לא יודע. ואם הוא לא יודע, אז הוא גם לא מתעניין. וזה לא מעניין אותו, והוא לא יעניש אותנו. ואז אומר דוד המלך, בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו. אתם רואים, אם אתם רואים, הוא בטח רואה. למה? כי הוא נתן לכם את האפשרות לראות. אז ודאי שהוא רואה. ואם הוא רואה, אז הוא יודע מה שאתם עושים, ואז אם זה לא מוצא חן בעיניו, הוא יעניש אתכם. אבל לשם מה הוא צריך לראות כדי לדעת מה אנחנו עושים? זה עוד פעם אותה שאלה, כמו הבן אדם שאומר שכואב לו הרגל, ואז שואלים אותו, ראית? זו אותה שאלה, זה בנאלי להגיד את זה, מה פתאום? אלא מוכרחים לומר שזה שאצל הקדוש, יש עוד פסוקים, יש פסוקים בלי קשר למעשה האדם. שבעה המה עיני השם, המשוטטות בכל הארץ. איפה הפסוק מופיע, מי זוכר? מפולוף התנך. אני לא זוכר איפה, אבל אני פגשתי פסוק כזה. לא המצאתי אותו. זאת אומרת שאנחנו מדברים על עיני השם אל צדיקים ואוזניו אל שבתם. אנחנו מדברים על השגחה ועל רואה כליות ולב. בוחן כליות ולב. מקום... יש גרסה בוחן כליות ולב, ויש גרסה רואה כליות ולב. אני השם רואה לב בוחן כליות. זה הפסוק שממנו שתי הגרסאות האלה התפצלו. לשם מה? למה צריך את זה? התשובה היא באמת, השם באמת לא צריך את זה. הוא, יש לו את הקשר הבלתי אמצעי. עברי תקשורת כמו אוזניים ועיניים ופה, זה קשר דרך אמצעי. לשם יתברך יש קשר עם כל דבר בעולם בצורה בלתי אמצעית. הוא לא צריך איזה משהו שיעמוד בינו לבין הדבר. רק הוא נתן, היות שאנחנו צריכים את האמצעים האלה, אז הוא נתן לעצמו את התואר הזה, כדי שמהתואר הזה ישתלשל אצלנו מהות כזאת של ראייה ושמיעה ודיבור וכל הדברים האלה. אשר הלכו האלוקים, יש כל מיני ביטויים... הבעיה שם שלא, זה לא ביטוי פיזי. הביטוי הפיזי כבר אנחנו יודעים שזה רק משל. הבעיה היא שזה ביטוי שאומר שיש אמצעי ויש מטרה, והאלוקים משתמש באמצעי כדי להגיע למטרה. זה ביטוי בעייתי. הוא יכול להגיע למטרה בלי שום אמצעי. ועל זה אנחנו אומרים, כל סדר האמצעים שהוא יוצר, זה כדי שבחיים שלנו בסוף יהיה אמצעים שדרכם נוכל להגיע למטרה.
אבל זה אומר שהוא באמת משתמש באמצעים האלה, או שזה רק דימוי בשבילנו?
הוא לא, הוא באמת משתמש. אחרי שהוא יוצר אותם, הוא באמת משתמש. רק כל הקושי היה למה הוא צריך אותם. למה הוא משתמש בהם? זה לא בעיה, אין שום בעיה. אם אני יכול לדעת עם עיניים סגורות ואני בכל אופן פותח עיניים, זה לא משנה בכלל. השאלה היא, אם אומרים שאני צריך לפתוח עיניים, נגיד שכואב לי ואני מסתכל מה רואים שם, אז לא שעל ידי זה שאני אסתכל, אני אדע יותר בטוח שכואב לי. אני אולי אראה סימן שאני אוכל להראות לרופא משהו, אבל לי זה לא מוסיף. על אותו דבר, הבעייתיות כאן הייתה זה שהוא צריך להשתמש בדברים האלה. ברגע שהסברנו שהוא לא צריך אותם, אז הבעייתיות איננה.
כן, אבל הוא, כדי שאני אראה, השם חייב לבנות
הוא לא, 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 גם לא, גם לא, גם לא, אבל זה לא משנה. אם הוא נותן לך ראייה, אז קודם כל זה נוצר אצלו.
חייב.
כן, זה מה זה חייב? זה פשוט כך. זה יכול להיות גם אחרת, אבל הדרך הפשוטה זה כך. כי כל דבר משתלשל מאיזשהו, בוא נגיד הוא רוצה שאת תראי. אם הוא רוצה שאת תראי, אז הוא חושב על המושג ראייה. זאת הראייה שיש לו. אפשר גם את זה לעקוף, אבל למה? זה הדרך הפשוטה, הרי הקדוש ברוך הוא פועל ברצון, הוא לא פועל בהכרח. הוא לא, זה לא דבר שחייב לצאת ממנו הדברים האלה. הוא בוחר בזה. הבחירה שלו בראייה שלנו זה הראייה שלו. אוקיי, אז ודאי אומר יכול הקדוש ברוך הוא לברוא העולם בלי התורה. עכשיו אנחנו מבינים יותר טוב את כל המושג של היבית בתורה הוא ברא את העולם. אנחנו מבינים את זה יותר עמוק. הקדוש ברוך הוא בחר לברוא את העולם דרך זה שהוא מביט בתורה. הוא יכל גם לברוא את העולם לא דרך זה שיביט בתורה, אבל הוא בחר בעולם שקודם כל נמצא בתורה ואחר כך הוא יוצא לפועל. למה דווקא כך? אך כי כל הבריאה לטובת הנבראים, ולזאת היה הבריאה באופן שיוכל האדם ללמוד עבודת השם יתברך מכל דבר. הרי העולם שלנו הוא עולם שמעלים את הנוכחות של השם, ולכן אנחנו צריכים למידה. אם העולם היה מגלה את הנוכחות של השם, על זה נאמר ולא ילמדו עוד איש את ראהו, לומר דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. זה הפסוק הזה נאמר על העתיד לבוא, אז העולם לא יעלים. עכשיו העולם מעלים. להיות שהעולם מעלים, אז אנחנו דרושים ללמוד. עכשיו הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, אולי העולם יעלים עלינו כל כך שאנחנו נשכח ללכת ללמוד. אז הוא הכניס את הלמידה בתוך העולם. בכל דבר, כשאתה מסתכל על העולם, על אותו עולם שמשכיח אותך את השם יתברך, אתה יכול ממנו, כי ממנו ניקח לעבוד את השם. אתה יכול ממנו להיזכר. אתה יכול ממנו ללמוד. לזה אנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם דרך התורה. זה לא שאחרת הוא לא היה יכול לברוא את העולם. הוא יכל לברוא את העולם, ויכל גם לברוא עולם כזה גם אחרת. אבל לזה גופה שהוא ברא עולם כזה שבבחירה שלנו אנחנו יכולים לגרום לו שהוא יזכיר לנו את השם ואת התורה, לזה קוראים שהוא ברא את העולם דרך התורה.
אתה יכול לתת דוגמה? איך אנחנו לומדים על המציאות של השם?
כן, אפשר לתת הרבה דוגמאות. הדוגמה, יש דוגמאות שכתובות בתנ"ך. כתוב בתנ"ך למשל בתהילים, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ואת חסרו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך כל שאתה תחת רגליו. מה הוא נזכר פה? הוא מסתכל על העולם, על כמה שהעיניים שלנו יכולות לראות, והוא רואה כמה הוא אפסי, כמה הוא נקודתי, כמה הוא כלום, ואז הוא אומר, מה אני שווה שאתה כל כך זוכר אותי ושהמשלת אותי על העולם? אז זה עושה לו, בהפוך, זה עושה לו שזה מזכיר אותו, זה מזכיר אותה את האחריות שיש לו על העולם. האחריות שיש לו על העולם זה חלק מהתורה. ללא תורה אין לאדם אחריות על העולם. במדרש כתוב שמתי שהשם הכניס את, ברא את אדם הראשון, זה היה בגן עדן, הוא הראה לו את מה שיש מסביב, הוא אמר לו, כל מה שבראתי, בראתי בשבילך, תן דעתך שלא תקלקל את עולמי, שלא תחריב את עולמי. אז זה נקודה תורתית, זה כן, זה נקודה של בחירה, זה לא נקודה של ביולוגיה. ואת כל, לכל זה הוא מתעורר דרך זה שהוא מסתכל על, על המרחבים, על ה... ואותו דבר אם בן אדם מסתכל בכל דבר, יש עוד פסוק, מלפינו מבעמות הארץ. כשמסתכלים על החיים של בעלי חיים, אפשר ללמוד הרבה דברים. אפשר לראות את זה אפילו ביום יום, אפשר להסתכל על חיות מחמד אפילו, שנותנים להם את האוכל הכי טעים, מה שהם אוהבים, כמובן. אבל ברגע שהם סביעים, הם יכולים לשבת בשקט ליד זה ולא אכפת להם מה יקרה, הם לא שומרים במקרר לפעם הבאה ולא אכפת להם שלא יישאר להם או שמישהו אחר ייקח להם. יש להם אז יש להם וזהו. עכשיו הם סביעים. מה יהיה אחר כך? השם יעזור. הלוואי שבני אדם יהיה להם את הדעת הזאת. ובמפורש, ואותו דבר אפשר לראות הרבה, מי שיודע מי זאת טליה שניידר, שמעתם את השם הזה, האמא של הפארמה קלצ'ר. היא כתבה פעם מאמר, אני לא זוכר איפה היא הדפיסה את זה, על עץ יסוד עולם, פרפרזה על צדיק יסוד עולם. זה מאמר של, אישה צדיקה, זה מאמר של התבוננות בעץ, אני לא אחזור עליו עכשיו, גם לא על הקיצור שלו. אולי יש את זה באינטרנט, באתר שלה, צריך לחפש. אבל כשמתבוננים בעץ, אפשר לראות איך צדיק חי. אפשר ללמוד מהעץ המון המון מוסר והמון יראת שמיים והמון, כן, זה פלא. אולי פעם נחזור לזה, אבל על כל פנים, מההתבוננות בעולם אפשר להגיע לעבודת השם. ובכל דבר, ואפשר גם את העומק של הבחירה לחוות מכל מפגש. ותמיד, זה מושך אותנו לשני כיוונים שונים, זה יכול למשוך אותנו גם לכיוון אחר. זה יכול למשוך אותנו לקחוי ועוצם ידי, וחבל שזה לא שלי, וכל מיני מחשבות כאלה, שזה בדיוק הפוך. וזהו שאמרו, הביט בתורה הוא ברא. פירוש שבכל דבר מהבריאה יש בו עניין התורה ללמוד איזו הנהגה או סוד. זה כבר יותר עמוק. ללמוד סוד, זה, על זה למדנו פעם תורה נ"ד בליקוטי מאורן, התורה של הרמזים. הקדוש ברוך הוא, שם כתוב לא רק דרך נברא, אלא דרך כל סיטואציה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם ומרמז לו. רק לא תמיד אנחנו עם דעת כזאת שאנחנו יכולים לנחש מה אומרים לנו, אבל צריך להתייגע על זה. וזה שהתורה מתגאה עצמה, זה כל הפרק שם, כל הפרק במשלי פרק ח', זה התפארות שהתורה מתפארת. אצלנו התפארות זה מידה רעה. אבל כשמדובר בממד הלא אנושי, שאין אגו. מדובר על עניין שמתפאר, לא על אדם שמתפאר. אז ההתפארות הזאת היא להפך, היא אמירת תודה, היא לא התפארות ריקה מתוכן, כמה אני טובה. אז התורה מתגאה עצמה, שידע האדם שעיקר הכל התורה. איך האדם יכול להיווכח שעיקר הכל התורה? שרי כל הבריאה היה על פי תורה. וזה היה, כמו שאמרנו, כדי להביא את האדם לקרב אותו אל התורה, מכלל שהוא עיקר טובת האדם כנזכר לב. הנקודה היא כזאת, צריך להסביר את זה טוב, זה לא כך פשוט לנו, לא תמיד אנחנו מבינים כשאנחנו יושבים מול משנה, וכתוב שם איזה משנה ארוכה במסכת פאה על בן אדם שזרע שדה עם שני זני חיטה, אם הוא צריך לתת פאה אחת או שתיים, אנחנו לא תמיד מבינים איזה קרבת אלוקים יש בזה ואיזה טוב יש בזה בלדעת את זה. אז צריך להבין ככה, הטוב זה קרבת אלוקים, הטוב זה לזכור את הנוכחות של השם יתברך, זה הטוב. ומצד שני העולם הוא מסתיר על הטוב הזה. ויש אפשרות גם להתחבר לטוב הזה בעולם. אבל כדי שיהיה לנו את הכוח להתחבר לטוב, הרי להתחבר לטוב זה כמו שאמר פעם צדיק, איך יודעים איזה דג חי זה שיכול לשחות נגד הזרם? הוא לא חייב לשחות נגד הזרם, אבל הוא יכול לשחות נגד הזרם. דג מת תמיד שוחה עם הזרם. דג חי משתמש בכוח שלו בשביל לשחות נגד הזרם. הדג המת כשהוא שוחה עם הזרם הוא לא משתמש בשום כוח. זאת אומרת, לבחור, איך אמר אצלנו ילד ביישוב פעם, אמר, בחיים זה כמו באופניים. שקל לך, סימן שאתה בירידה. כן. ילד קטן אמר את זה.
היום יש אופניים חשמליות.
כן. אמר את זה בטיול. חבר שלי היה מדריך טיולים, הם טיפסו על הר. והיה איזה ילד קוטר, אז הילד השני אמר לו שבחיים זה כמו באופניים. אם קל לך, סימן שאתה בירידה. על כל פנים, אנחנו יכולים לראות שלשחות עם הזרם זה יותר קל, והזרם זה הזרם של השכחה. ולכן השכחה נקראת מוות, נשכחתי כמת מלב. יש קשר בין מוות לשכחה. ולעומת זאת, כדי לזרום הפוך, למעשה כל מה שהוא אומר כאן, שלהסתכל על העולם ולהיזכר בקדוש ברוך הוא, וללמוד מזה איך עובדים את השם, זה לשחות נגד הזרם. ולשחות נגד הזרם צריך כוח. אור גדול בעניין הזה יהיה לנו לעתיד לבוא. ואז לא נצטרך כוח. אז הזרם יהיה לכיוון הזה. אבל עכשיו שהזרם הוא לכיוון ההפוך, אנחנו צריכים כוח. ואת הכוח, השפת אמת לומד שאנחנו מקבלים בשני מוקדים, שבעיקר הוא מדבר עליהם, וגם תלמידיו אחריו מדברים על זה הרבה. מוקד אחד, תורה ושבת. זהו. מוקד אחד הוא מדבר על שבת, ועל זה הוא מדבר ברוב המקומות. וגם שבת זה, יש הרבה אור בשבת, אבל לא כל אחד זוכה לאור של שבת. אבל משבת מקבלים במפורש כוח.
אפשר להגיד שגם בתורה וגם בשבת הזרם...
וגם בתורה?
וגם בשבת הזרם הוא כמו לעתיד לבוא בעצם?
חלקית. חלקית, בתנאי שתופסים את התדר. זה ניתן עדיין לבחירה. אני יכול להיכנס לאוטו ולנסוע לים. ואני יכול גם להשאיר את הספרים שהתמלאו אבק. נתנו לי תורה, אבל אף אחד לא הכריח אותי ללמוד בה. וגם כשאני לומד בה, אני יכול ללמוד בשביל להוציא תעודה, וזהו. או בשביל לקבל מלגה, בדרך כלל לא כל כך קרוב שזה יעשה את העבודה. אבל צריך לתפוס את התדר, אבל יש אפשרות. כשיש אפשרות, אז יש אפשרות להתחבר, ואז מקבלים כוח. עם הכוח הזה אפשר לשחות נגד הזרם. יהודי שלומד תורה, יהודי שלא לומד תורה, זה לא אותו דבר. יש סיפור מזעזע בתלמוד על הרגע שבו יואב הורג את אבנר. מי שזוכר את הסיפור מספר שמואל. אבנר היה גיבור יותר מיואב. אולי הוא לא היה מניפולטור יותר טוב ממנו, אבל הוא היה גיבור יותר ממנו. ברגע שהוא דקר אותו שם אל החומש, הוא עוד היה בחיים. זה לוקח זמן עד שמאבדים דם וזה. באותו רגע הוא תפס את יואב ביד, והוא היה יכול למולל אותו כמו פרעוש. היה לו כוח. הוא יכול פשוט לחנוק אותו עם היד. ויואב אמר לו, דע לך שחוץ ממך וממני אין שר צבא לישראל. הגויים יבואו וישמידו אותנו. אם אתה לא משחרר אותי עכשיו, עם ישראל לא יישאר. ואבנר אמר, אתה צודק, והוריד אותו. הוא ידע שהוא הולך למות, הוא יכל למקום ברוצח שלו. הגמרא מספרת את זה, אז היא שואלת, מאיפה היה לו את הכוח? מה הגמרא אומרת? מהתורה. אבנר היה יהודי שישב ולמד תורה. על יואב כתוב דברים אחרים, כתוב שעשה הרבה צדקה, לא כתוב תורה. על אבנר כתוב שהוא למד תורה.
אבל מצד שני, על יוחנן, כן. אמרו שאתה, לא יוחנן,
הרייש
לקיש,
שאתה שכוחו. כן, נכון, נכון, שזה... אבל כוח, לא הכוח הזה של לתפוס אותו ולמולל אוקיי. אותו.
דווקא לעזוב אותו.
הכוח לעזוב אותו אוקיי. מאיפה היה.
עכשיו
הבנתי. זה שהוא היה בר כוח, יכול להיות שמולל לא מתורה, אז כוח פיזי היה לו יותר. אוקיי. אבל מאיפה היה אותו כוח של ההתגברות? זה מגיע ל... הגמרא מספרת תמיד ככה, שנותנים לנו דוגמה, נותנים לנו את הדוגמה הכי... הדוגמה הזאת היא רחוקה, הרבה פעמים היא יכולה לגרום לאנשים שזה לא ידבר אליהם, שזה כאילו מה, אני אף פעם לא יהיה כזה. אבל אם רוצים לומר לנו מה יש בתורה, אז יש בתורה גם את זה. אז כל אחד כמה שהוא מתחבר. אנחנו נראה בקטע הבא בערך את אותו דבר לגבי השבת.
הרב, איך נכון לחפש את האלוקות בכל דבר בטבע? מה שהשפת אמת אומרת. כי אולי באמת נפרש את זה לכיוון הלא נכון.
יש תמיד המשל בחסידות של ריקבון הגרעין בארץ. אתה שם גרעין, ארז דורון אמר פעם, אבא שילד שרק עכשיו גמר את המדבר, 40 שנה במדבר, רואה את האבא שלו זורע חיטה, אומר אבא מה אתה עושה? אז הוא מסביר לו, אז הוא אומר לא חבל, אפשר לאכול את זה, זה בל תשחית. הוא מכיר את המן במדבר, אז האבא אומר לו, תראה מכל אחד יגדל שיבולת, אז הוא אומר מה אתה מאמין לסיפורים האלה? ההתפתחות זה התפתחות של גרעין שהופך להיות שיבולת, הוא חייב לעבור שלב שבו הוא מתחיל להתקלקל. הוא לא חייב להתקלקל, הוא מתחיל לנבוט, אבל גרעין רטוב שמתחיל לנבוט, אתה כבר לא יכול לשמור אותו יותר. גרעין יבש מצאו בפומפי, מתחת להריסות של הוויזוב, מצאו גרעיני חיטה והצליחו לזרוע אותם. זה שומר גם בוואקום, זה שומר אפילו את כושר הנביטה, אבל ברגע שאתה מרטיב אותו, אז הוא מתקלקל. מצד שני, ייצאו ממנו 30 גרעינים כאלה עם אותו כוח. אבל הוא צריך להיפטר קודם הגבולות של עצמו. עכשיו, אם בן אדם מגיע עם חוכמה של יודע כל, והוא אמר פעם חבר, נפטר כבר, היה מוזיקאי מכונן, הוא למד בחיפה, יש שם אוניברסיטה של כולה מוזיקה, איך קוראים לזה? אני לא יודע להגיד את המילה הזאת, מילה קשה כזאת. והוא למד שם וזה, ובסוף הוא התקרב, הוא נחשף לנגינה החסידית וכל זה. פעם הוא התלונן בפני חבר, בפני חבר אחר, הוא אמר, הניגונים הכי יפים והכי... אני רואה רק את המבנים. אני כבר קלקלו לי שם משהו. אני כל כך מזהה מיד את הכלים, שאני כבר לא יכול להתחבר. עכשיו, מה זה ריקבון הגרעין בארץ של מוזיקאי כזה? זה להרכיב את כל המסגרות שהוא קיבל ולפגוש את הפשיטות, ואז יכול לצמוח משהו אמיתי. וככה גם כשיוצאים לטבע, אז גם אנחנו לא יודעים כמה אנחנו הרי יודעים הכל, יודעים בדיוק מה זה פוטוסינתזה ומה זה, מה עושים קרני השמש ומה עושים זה. קשה להתפעל משום דבר, כי אנחנו מיד מקטלגים ונותנים ציונים, ואם פתאום יש עץ באמצע המדבר, אז אתה יודע שיש באר כזאת מתחתיה של להתאסף שמיים. אתה יודע את כל הסודות, אתה יודע, כאילו, רק אמרת בית ספר, אתה יודע את הכל. אז אם נותנים לגרעין הזה לרכב, ולהסתכל על העולם מחדש בעיניים של ילד, אז אין שום בעיה להתפעל מכל דבר, אפילו מדבר שלא יכול לזוז. מאיפה זה מגיע? סיפר פעם מישהו, הוא גדל אחר כך, הוא התפתח אחרת, אבל הוא סיפר שהוא זוכר שהוא היה ילד, כשהוא הולך ברחוב, כשהוא עובר ליד בניין, היה רואה את הבניין, הבניין היה כבר עובר למאחוריו, אז היה מסתכל אחורה לראות אם הבניין עדיין קיים. זו חשיבה מאוד לא שגרתית, אבל רק לילד יש את זה. בן אדם מבוגר, אתה לא תמצא בן אדם, אלא אם כן הוא מתרגל את זה. אבל מי שיש לו, מי שיכול לזכות לזה, אז הוא... כן, אם בן אדם מתיישב, זה דבר לא רגיל לעשות את זה. זאת אומרת, לא שזה לא רגיל, אפשר להתרגל. זה דבר לא פשוט מבחינת העוצמה שיש לזה. הבן אדם יכול להשתנות לגמרי. אם בן אדם יישב בשקט רגע, ויתחיל לחשוב שהקדוש ברוך הוא בורא כל רגע כל דבר, והוא ייקח כדוגמה את אברי גופו ואת הכוחות שבתוך אברי גופו, נגיד את העין ואת הראייה או את האוזן ואת השמיעה וכל זה. אז לאט לאט, אחרי כמה דקות של להיות בתוך דבר כזה, הבן אדם, עוד יום ועוד יום ועוד יום הבן אדם משתנה, והוא מקבל מבט אחרת גם על דברים מחוץ לו.
לא לקחת דברים כמובן מאליו.
כן, כן. וגם לא לפרש אותם יותר מדי, אלא לחיות את הפלא. כן, העין שלי זה איזה נוסחה של DNA, של לא יודע מה, שהתגלגלה, כן, מי שלומד ביולוגיה יכול אפילו לנחש עם העין של הילד, של הצאצא, למה הוא חום, למה הוא כחול, למה הוא מה אסרטיבי, מה לא, הכל יודעים. ריבונו של עולם, לא נשאר כלום, לפשטות לא נשאר כלום. יש עוד הרבה זמן. ברש"י יש עוד קטע, הקטע השני. עכשיו זה קטע לא ממש מקביל, אבל בערך על השבת. מה היה העולם חסר מנוחה? בא השבת, באה המנוחה. שאלה מפורסמת שבתרגום השבעים, בגלל זה שינו, בתרגום השבעים כתוב, ויחל אלוקים ביום השישי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי. בתורה כתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי, וכולם שואלים, מה הוא קילה ביום השביעי? ביום השביעי לא נברא שום דבר. אז רש"י אומר, הוא מביא כמה פירושים, פירוש אחד הוא אומר, מה היה העולם חסר זה מדרש. מה היה העולם חסר? מנוחה. כשבא השבת, באה המנוחה. זה לא כך פשוט, הפירוש הזה. מה פירוש העולם היה חסר מנוחה? מה, כולם התרוצצו כל הזמן ואף אחד לא נח אפילו רגע? ורק בשעה באה השבת אז נבראה המנוחה? זה לא משמע ככה. ממש לא נראה שזה הפשט. אז איזה סוג מנוחה נוספה בשבת? אז זה צריך להבין. אז בפשטות כתוב בספרים של בעל התניא, שהשפת אמת בונה עליהם, אפשר לומר, 80% מהתורות שלו. זה קיצור של תורות של בעל התניא. אז בעל התניא כותב שמנוחה, המשמעות של מנוחה בהקשר הזה של הרש"י, זה שדבר, הוא אומר, בוא נסתכל על מנוחה פיזית. כשבן אדם עובד, הוא משקיע כוחות מהלב, מהמוח, אל הידיים והרגליים, ומשם החוצה. וכשבן אדם נח, אז כל הכוחות מתחדשים חזרה. הידיים מקבלות חזרה כוח, הלב מקבל חזרה כוח, המוח מקבל חזרה כוח. זה נראה כאילו שכל הכוחות שיצאו החוצה חזרו חזרה. אז זה לא אותם כוחות, זה כוחות חדשים, אבל לא משנה, אבל ככה זה נראה, כאילו שהכוחות האלה חזרו חזרה. ואותו דבר, בבריאת העולם, יצא משהו מהכוח אל הפועל. מה יצא מהכוח אל הפועל בבריאת העולם? הכוח זה כשהכל נמצא במחשבתו של השם. הפועל זה כשזה נמצא אצל נבראים שהם לא יודעים את השם. כן? הם מרגישים קיימים, אני לא מרגיש השם בורא אותי כל רגע. אז זה הפועל של הכוח. כשהכוח חוזר מהפועל אל הכוח, זאת אומרת שהתודעה מתרוממת, וגם במקום שבו לא מרגישים שאנחנו בחיקו של הבורא, אנחנו מתחילים להרגיש את זה, זאת אומרת שהכוח שיצא חזר חזרה למקור. וזה השבת, זה המנוחה. עכשיו כל העולם נח. מה זה כל העולם נח? אז לא לכל העולם יש את העלייה בדרגה הזאת. אבל היהודי שבשבילו נברא כל העולם, הוא יכול לראות בעולם עלייה בדרגה. או על כל פנים, כמו שאמרנו קודם, יותר קל לו להגיע למדרגה הזאת. זה גם לא כל כך קל. ועל זה...
אבל אז זה מראה כביכול פחות מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא היה צריך את המנוחה בשביל להתקדש.
זהו, אז עוד פעם, מה זה מנוחה? כמו שאמרנו קודם על ראייה, אותו דבר אתה יכול להגיד עכשיו על מנוחה. הכתיב מנוחה לעצמו, זאת אומרת, הוא נתן לנו את המושג מנוחה, והמושג מנוחה, כשהוא במחשבתו, זה המנוחה של עצמו. זה משמעות אחרת של יחס בין המנוחה שלנו לעצמנו לבין המנוחה שלו אליו. ואנחנו זקוקים למנוחה. שמעתי מיהודי, הייתי ילד בן 14, אני בקושי כבר זוכר, אבל יהודי זקן הגיע ממוסקבה, היה חסוך בנים, היה לו סבא יהודי קדוש. והיינו נכנסים אליו, הרבה ילדים היו נכנסים אליו, נערים, צעירים, היו נכנסים, היה אפשר לבקש ממנו באמצע היום, באמצע הלילה, לא משנה מתי, היו פותחים ספר והיו אומרים, בוא תלמד איתי משהו, והוא היה לומד. היה כזה, יהודי כזה מעניין, יהודי ידע המון ללמוד. פעם היינו אצלו, אז הוא סיפר לנו סיפור. הוא סיפר שהיה... הוא סיפר על איזה צדיק, אני לא זוכר מי זה הצדיק הזה. הוא סיפר שהגיע מישהו ביקר אצלו והגיש לו קוסטה. הוא הגיש לצדיק קוסטה. לא יודע מה היה הסיטואציה, אני כבר לא זוכר סיפור, סיפור לפני כל כך הרבה שנים. והתה עמד על השולחן והתקרר. אז הוא הלך מדעתו, הוא לא חיכה שיבקשו ממנו, הלך והביא קוסטה אחר, או שהוא חימם את זה, לא יודע. וזה עוד פעם התקרר. אז בסוף הוא שאל אותו, אמר לו, רבי, צדיקים גם צריכים מתקפיה. אז הוא אמר לו, בינונים צריכים מתקפיה, צדיקים רוצים מתקפיה. טוב, זה רק דוגמה באלמה. אבל בשביל מה הצדיק צריך את זה? צדיק צריך את זה בשביל ללמד מישהו אחר לא ללכת לאיבוד בתוך כפית תה. כן, אנחנו הרי הולכים, יכולים ללכת לאיבוד בתוך כפית מרק או בתוך איזו שטות אחרת. כן, כל המטר 70 שלנו יכול לטבוע בתוך כוס תה או בתוך חתיכת גלידה או בתוך משהו. בן אדם שוכח, יש לו פה דצימטר מעוקב פה שמשתלט על כל ההוויה שלו ולזה הוא קורא אני וזהו. אז לפעמים צריך, צדיק צריך להראות איזו דוגמה ממשית למישהו שכאילו לא נורא, לא מתים. אבל על כל פנים, כל העניינים האלה הם לא, הוא לא באמת צריך את זה. זה סתם, זה סיפור מאלף, אז רציתי שתדעו את זה. לא, אפשר להבין את העניין בלי זה. רק ששת ימי המעשה היה קיום הבריאה על ידי כוח הבורא במאמר ובריאת כל דבר ביומו. אבל בשבת נשלם להיות דבר של קיימה. זאת אומרת, ביום, בימות השבוע, כשנברא העולם, העולם נברא והייתה התגלות של יד השם בזה שכל פעם ראו נברא חדש. וזה הפסיק אחר כך. עכשיו נכנסים לימי השגרה. וכשנכנסים לשגרה, אפשר לשכוח שהשם ברא את זה. ואז הנברא הזה יהיה חסר ערך. כי כל, אמרנו קודם שהנברא, יש קשר בין הקטעים. הנברא, העניין שלו זה להזכיר אותנו את הנוכחות של השם. אבל ברגע שהנברא נכנס לשגרה ואנחנו נכנסים לשגרה, אז הוא לא מזכיר אותנו. אז אין לו ערך. צריך לתת לו ערך. הערך מקבלים מהשבת. בשבת זה נקרא דבר של קיימה, זה נקרא דבר שיש לו ערך. זה כמו שמקיימים מסמך. מכירים את זה? אפשר לתת מסמך לנוטריון והיום קוראים לזה לוייל. כן? יש איזו חותמת אדומה כזאת, משלמים כמה גרושים והוא מסתכל את התעודות, אם זה אתה באמת, צריך להביא הוכחה שנולדת אי פעם, ואז הוא נותן לך את החותמת ו... והמסמך הזה מקוים. בלי זה, זה לא שווה כלום. בחנות אתה קונה מסמך כזה ב-10 אגורות, אני לא יודע בכמה, בשקט. דבר של קיימה, זה דבר, קיום אמיתי, זה דבר שממנו יוצא כבוד שמיים, לכבודי ברטיב. אם אין לזה כבוד שמיים, אז כמו שטר לא מקוים, כמו מסמך לא מקוים, אין לזה ערך. מה נותן את הקיום זה השבת? באיזה אופן? להיות נשלם דבר של קיימה שהתקיימו כל הנבראים אף אחר שיסיר השם יתברך התגלות מאמרו. אחרי שכבר ניכנס לשגרה, עדיין כל דבר יזכיר אותנו את השם יתברך. כן העולם יכול לקבל התגלות כוח השם יתברך. הרי השם ודאי יכל לעשות גם בלי השבת, הוא יכל לעשות שנרגיש שאנחנו חיים ממנו. אבל זה יהיה עולם ללא בחירה, ועולם, בקושי יתקיים עולם כזה, העולם יתפוגג, אי אפשר. יותר מזה, גדול עלינו. זה לא עולם כפי שהשם רוצה אותו. השם רוצה עולם כזה שהוא נפרד, שאף על פי כן הוא עושה את העבודה. לכן, בכל יום יש הסתר. אבל שבת קודש, להדליק את החימום? מישהו כך? אבל שבת קודש הוא פעולה להיות התקשרות הטבע אל מה שלמעלה מהטבע. ולכן נקרא שלום שהוא שלמות. שבת קודש זה פעולה, זאת אומרת, קוראים לזה בעברית היום חלון הזדמנויות. הוא בוקע חלוני רקיע. דרך אגב, אנחנו אומרים את זה רק בשבת. הרקיע זה הצמצום, והבוקע חלוני רקיע זה האור שבוקע את הצמצום. אז ייבקע כשחר אורך. זה אותיות יעקב. אברהם זה החסד, זה האור, יצחק זה הצמצום, ויעקב הוא התפארת שהוא בוקע את חושך הצמצום ומאיר את העולם. זה כמו אור אינסוף וחלל פנוי וקו שבוקע אל תוך החלל הפנוי. וככה זה בשבת, יש את הבוקע חלוני רקיע. יש את האור שבוקע ומגיע ללב שלנו ולמוח שלנו, שבעזרתו אנחנו יכולים עוד שבוע למשוך בלי שהשגרה תשחק אותנו. זה המשמעות שהוא מביא בהמשך, האור החיים הקדוש כותב, שהשם בורא את העולם כל מוצאי שבת מחדש לעוד שבוע. ככה כתוב שם. והאמת שהשם בורא את העולם בכל רגע. ובכל יום כתוב בתפילה, בטובו מחדש בכל יום. ובורא בכל רגע זה כתוב במדרש. אז מה אור החיים הוא אומר בזה שהוא בורא כל מוצאי שבת את העולם עוד פעם? לא כוונה לעצם הבריאה, כוונה למשמעות של הבריאה. כל פעם שנגמר שבת, אז הבריאה, הימי החול מקבלים משמעות שיכולה להחזיק מעמד לעוד שבוע עד השבת הבאה. והמשמעות היא שהם יזכירו לנו את הנוכחות של השם ולא ישכחו. אנחנו באופן פשוט, שרוצים להיזכר בקדוש ברוך הוא, אנחנו סוגרים עיניים. אנחנו לא שמים לב אפילו. והרבה פעמים אנחנו מחפשים פינה שקטה שהרעשים לא יבלבלו אותנו. וזה טוב בתור התחלה. דיברנו על זה כמה פעמים, לא קראנו את זה בפנים. פעם למדנו ברמה עם חיים. ששת הקטע הזה לא קראנו בפנים. הוא שואל, למה כתוב בגמרא שצריך להתפלל במקום סגור, באיזה פינה? אפילו אם אתה בדרך, תעמוד ליד איזה סלע, ליד איזה עץ, ליד איזה משהו. למה לא להתפלל להפך עם הגב לסלע ועם הפנים למקום הפתוח? אז הוא אומר שבאמת זאת התפילה היותר טובה, להתפלל למקום הפתוח, אבל בן אדם עוד לא במקום הזה. כי הבן אדם שהוא לא במדרגה הזאת, אז המקום הפתוח יבלבל אותו. הוא צריך לסגור עיניים, הוא צריך לחפש פינה, הוא צריך לחפש פינה שסוגרת אותו. ואז כשהוא יפגוש את השם, אז בכל מקום שיפתח את העיניים הוא יראה את השם. וגם אחרי שאנחנו סוגרים את העיניים ואת האוזניים, אז הרבה רחמים צריך עד שנוצרת איזו חוויה מכוננת, איזו חוויה אמיתית של אני אתה, אמיתית, שאפשר לדבר את הכל ולהרגיש באמת שמישהו מקשיב. זה לא פשוט. אבל אחרי שמגיעים למקום הזה, אז המקום הזה נשמר תמיד. זה בדיוק ההבדל בין שבת ליום חול. בשבת אנחנו בפינה. אנחנו לא זזים, אל יצא איש ממקומו, אנחנו סגורים יותר, אנחנו עם הגב לעולם. אבל אז אנחנו לא מנצלים את זה, נכון. אם היינו יכולים לנצל את זה, אם היה לנו את השכל, את הזיכרון לנצל את זה, אז בשבת יכולים לקבל, אני אתה, כל השבוע אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, אני הוא. בשבת אפשר לקבל כזה אני אתה, שהוא יכול להישאר לפחות עוד שבוע אחד אחרי זה. ואז נקרא שכל הימים הם הופכים להיות דבר של קיימה. העולם הופך להיות עולם של קיימה.
ההבדל בין אני אתה ואני הוא.
כן.
למה הרב מתכוון?
מה ההבדל?
למה הרב מתכוון
בהבדל? בתחושה. שאתה מדבר על מישהו, שאתה מדבר אל מישהו. מתי אתה מרגיש את הנוכחות שלו יותר חזק? הנוכחות של אותו ראובן, כשאתה פונה אליו או כשאתה מדבר אודותיו, מתי אתה מרגיש את הנוכחות יותר חזק?
פונה אליו.
כשאתה פונה אליו. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו, בתפילה לא הכל כתוב באתה. זה כתוב גם בלשון כבוד. בלשון כבוד אומרים כאילו הוא, אבל לא משנה. אבל התפילה היא בעצם נועדה לדבר עם השם. נכון? והרבה פעמים אפילו כשאנחנו מתפללים בכוונה, אבל השם הוא הוא. הוא שומע את מה שאני מתפלל עכשיו, אבל הוא לא הופך להיות אתה. אם בן אדם זוכה שזה באמת מתחבר אתה לגמרי, ואתה עם תחושה, פעם דיברנו על זה, רב בזנסון סיפר שפעם הוא היה באמריקה, והוא היה צריך להתפלל מנחה, היה דקה לפני השקיעה, ולא היה לו, היה במדרכה, באמצע רחוב, לא היה לו, אז הוא נכנס לתא של טלפון, טלפון ציבורי, החזיק את השפופרת והתפלל 18. הוא אומר, אבל מצד שני, הייתה לו תחושה מאוד חזקה של נוכחות, כי כשאנחנו מדברים, אין את ההתניה, מדברים בטלפון, אין את ההתניה שצריך לראות את מי שמדברים אליו. ככה אני מדבר, אני מדבר עם מישהו, אבל הוא לא שומע. אז בזה, אז כאילו, אפשר ללמוד מזה שאפשר אני אתה, גם אם לא רואים דמות, כי לא ראיתם כל תמונה, אבל בהחלט יכול להיות מציאות כזאת. בשבת זה הזמן להיכנס לזה, להיכנס לעבודה הזאת. בשבת יש גם זמן. אף אחד לא מסתכל על השעון בשבת. זה נקרא שזה פעולה להיות התקשרות הטבע אל מה שלמעלה מהטבע. לכך נקרא שלום. זה שאנחנו אומרים שבת שלום, זה לא סתם איזו המצאה של איזה סופר או משהו. שבת שלום זה ייחוד קודש בריך הוא שכינתה. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, והשבת זה שם של השכינה. וכשאומרים שבת שלום, זה כמו שאומרים לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתה. יש אפילו דעה, יש איזה ויכוחים, אם מדאורייתא יצאו ידי חובת קידוש בזה שאמרו שבת שלום. ואחר כך כל הקידוש הוא רק מדרבנן. אז ולפי זה יצא דבר מעניין. אם אני אמרתי שבת שלום, ומי ששומע ממני קידוש עוד לא אמר שבת שלום, אז יכול להיות שאני לא יכול להוציא אותו ידי חובה, כי אני חייב רק מדרבנן, הוא חייב מדאורייתא. מדברים על זה, אבל לכל פנים, המושג הזה ששבת שלום, יש יהודים שאומרים שבת שלום גם כשנכנסים לבית ריק. כן, יש עניין כזה, להגיד שבת שלום. להגיד שלום לשבת. מה זה הסוד של שבת שלום? שלום זה חיבור. חיבור זה התכונה של מידת היסוד. ההנהגה שהשם מנהיג את העולם במידת היסוד, גם כשאנחנו יוצקים יסודות, זה בעצם חיבור. דבר יסודי זה דבר שמחזיק מעמד. דבר יסודי זה דבר עם חיבור. ומידת היסוד נועדה לחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, לא דרך כל הצמצומים, לא דרך זה. זה כביש שעוקף את כל הצמצומים, את כל ההסתרות. בשבת זה מתגלה. אז שבת שלום. בשבת זה מתגלה כאופציה, זאת אומרת, זה כמו, בוא ניקח, יש לי פסנתר. אני לא יודע שיש לי פסנתר. זאת אומרת, אני בא, הורים נפטרו, נגיד, אני יכול להגיד על עצמי, כי הם כבר נפטרו מזמן, אז זה כבר, זה נורא. הורים נפטרו והשאירו דירה מלאה שמטס, יודעת מה זה? מלאה טרנטס, מלא מלא סמרטוטים. ובסדר, אני לא יודע מה יש שם, אני מגיע פעם, פעמיים, לא תמיד יש לי זמן, עד שיום אחד אני מגיע ואני עושה שם סדר ואני רואה מה קיבלתי ואני מתגלה פסנתר. אני חושב שמתגלה הפסנתר, עדיין אני לא שומע מנגינה. אבל האופציה קיימת. כל זמן שלא התגלה הפסנתר מתחת לכל הסמרטוטים, זה לא היה קיים אפילו כאופציה. כי אם, אני לא יודע, אני לא, בשבת, הקדוש ברוך הוא מסיר חלק מההסתרה באופן כזה שאם הבן אדם יעשה עם זה משהו, אז הוא יתחבר הרבה יותר מאשר בזמן אחר. דרך אגב, זה גם הפירוש של כל מקום שכתוב עת רצון. זה לא שעת רצון שאם אני אשב ואני אגיד וואי, כמו שאומרים, מיליון דולר, אז זה יגיע. עת רצון זה זמן שאפשר להשיג את אותם דברים עם עבודה קצת יותר קלה. אבל תמיד צריך לעבוד, ותמיד צריך להיות מכוון ולבקש את מה שצריך, ולא לא לבקש דברים שמזיקים לי, וכן הלאה.
אז מה נכון לבקש בשבת?
אז זהו, קודם כל, בשבת פחות מבקשים ויותר מתבוננים. תסתכל את כל הקטעים שמוסיפים בשבת בתפילות, ותסתכל את הקטעים שמורידים בשבת בתפילות, אז תראה שמורידים בקשות ומוסיפים הסתכלויות. אז זה קודם כל, זה העניין. זאת אומרת, בשבת לחנך את התודעה שהשם הוא מול הפנים. אם כבר כן רוצים לבקש משהו בשבת, אז בעיקר צריך לבקש, זה מה, בעל שם טוב. הוא אמר שפעם מלך פתח את החלו ואמר שכל אחד מה שהוא מבקש הוא מקבל. אז כל אחד ביקש משהו. בא איש אחד חכם, אז הוא אמר, אני מבקש דבר אחד, שכל פעם שאני ארצה, שירשו לי להגיע אליך ולבקש את מה שאני רוצה. אחר כך הוא עשה, הוא הסביר, הוא אמר, מה, כי אם מגיעים כבר למלך, אז בדרך כלל המלך נותן, ואם המלך לא נותן, אז באמת לא מגיע לי. אז... אבל בדרך כלל אם מגיעים, כל הבעיה זה להגיע למלך, אז את זה ביקשתי. האמת, אני לא צריך לבקש את כל מה שאני רוצה, אני צריך לבקש רק דבר אחד. אמר הבעל שם טוב, יהודי צריך לבקש... שהוא יזכה להיות אני אתה עם הקדוש ברוך הוא, שהוא יזכה לעמוד בתפילה, שהוא יזכה להיות הרגשת הנוכח. זה עיקר התפילה. כשישלמות כל נברא הוא גמר תיקונו. לכן אף שימים הקודמים לשבת נראים חשובים יותר, כי בהם נברא, וגם על פי קבלה הם רמזים על ספירות יותר עליונות מאשר המלכות. אבל שבת משלים כל הימים להיות דבר של קיימא, כנזכר לאל. אולי נחזור לפסקה הזאת, נשאיר את זה פה. פה מתחיל עוד רעיון, אבל זה הכל קשור. בואו נשאיר את זה עכשיו פה.
שכתוב שהושלמו כל דבר.
אני, מה? איך כתוב? שלמות כל דבר הוא גמר תיקונו. זה השלמות כל דבר הוא גמר תיקונו, זה שאפשר לעבוד איתו את השם. את זה מקבלים בשבת. אפשר עם הנברא הזה לעבוד את השם. אפילו שזה כוכב רחוק, אבל אפשר לראות ממנו גדולת השם. את זה מקבלים בשבת.
מה המשמעות של שלמות שלי וגמר תיקונים?
שלמות זה...
שלי וגמר
תיקונים. השלמות של האדם שהוא בעל בחירה, שהוא בוחר בטוב. השלמות של הנבראים שאינם בעלי בחירה, זה כשעל ידם בן אדם יכול לבחור בטוב.
אבל בשבת אדם יכול להיות במצב של גמר תיקון בעצם? זה מה שאומר?
לא, לא לגמרי. זאת אומרת, הוא יכול להיות יותר בקלות מה ש... יש צד, המכנה המשותף של שבת ויום חול, שתמיד צריך להתקדם ותמיד צריך להתייגע בשביל להתקדם. זה המכנה המשותף. בשבת, אם מתייגעים ומתקדמים, אז אפשר להתקדם בצורה יותר מהותית. זה לא רק כמות יותר גדולה, זה גם איכות אחרת. אבל אם בן אדם לא עושה שום דבר, ועכשיו, לפי כמה שהוא עושה, ככה, אין כאן הבטחה גורפת ש... אם תגיד פרק מסוים בתהילים, אז יתגלה לך לעתיד לבוא. זה לא הדרך, זה לא עובד ככה. טוב, נתראות.